פעם הקודמת שהפרק הזה כולו עוסק במי שרוצה לזכות בכתר התורה. כלומר, לא מדבר על כל אדם, על סתם אדם שכל אדם מישראל חייב לקבוע עיתים לתורה, חייב ללמוד תורה. אלא מדובר על מי שרוצה לזכות בכתר התורה, כלומר להיות תלמיד חכם. וכאן הוא... הפרק הזה בעיקר מדבר על על האדם הזה שכפי שהוא קורא לו נשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה. כי הרי יש מצוות בתורה שהגדר שלהם הוא לא קבוע, אלא כל המוסיף מוסיפים לו. יש מצוות שבהן לא שייך לדבר על להוסיף. אם אדם צריך ליטול לולב בחג הסוכות, או לאכול מצה בפסח, אז זה לא מועיל שהוא נוטל את הלולב כמה פעמים. אם הוא נוטל פעם אחת ביום, בזה הוא קיים את המצווה. יש אמנם איזו סברה לא כל כך פשוטה, שבאמת גם במצווה כזאת, כשאדם מקיים פעם שנייה, אז הוא מקיים מצווה, אבל זה נושא לא פשוט. בכל אופן, באופן פשוט, יש מצוות שהן מוגבלות בשיעור מסוים, וזהו, כל אדם חייב לקיים את המצווה בשיעור הזה, לא פחות ולא יותר. ניקח דוגמה מובהקת, שזה ברור שהיא חד משמעית, למשל ברכת המזון. אז ברכת המזון זה מצווה שאדם כשגמר לאכול את סעודתו, יברך את הברכה המסוימת הזאת, וזהו. אין עניין שהוא יוסיף ברכות. חכמים תקנו את מספר מסוים של ברכות, זאת ברכת המזון, והיא החובה שכל אדם חייב. אבל יש מצוות שהן בלי שיעור, כמו שהמשנה אומרת, אלו דברים שאין להם שיעור. תלמוד תורה כנגד כולם. כלומר, יש מינימום שבמינימום, זה כלשהו שאדם למד קצת משהו, למד. הגמרא אומרת אפילו שמספיק שהוא קורא קריאת שמע שחרית וערבית, הוא כבר קיים והגית בו יומם ולילה. כלומר, את המינימום שבמינימום הוא קיים, אבל כל מה שהוא מוסיף, אז כמובן שזה מעלה. כל המוסיף מוסיפים לו, או גמילות חסדים, כן? אדם שעושה טובות לאנשים, בגופו, בממונו, ברור שאדם שייתן פרוטה לצדקה, אז הוא קיים מצווה צדקה, אבל אם הוא נותן יותר, אז הוא קיים מצווה יותר גדולה, וכך הלאה. אז לגבי תלמוד תורה, יש גדר של מי שרוצה להיות מוכתר בכתר תורה. כלומר, ממש להגיע לרמה של ידיעת התורה שהיא בבחינת מנהיגות. כמו אמרנו, כמו הכתרים האחרים. מה זה הכתר? כתר זה סמל למנהיגות. יש כתר מלכות, יש כתר כהונה, ויש כתר תורה. אז כתר התורה זה חכמי התורה, הם נושאי כתר התורה. אז מי שרוצה להיות חכם מחכמי התורה, אומר הרמב״ם כמה וכמה דברים שלמדנו כבר, לגבי כך היא דרכה של תורה. אבל עכשיו הוא אומר דבר מאוד מיוחד, והוא אומר אותו בצורה מאוד מיוחדת, בצורה מאוד חריפה. כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם. הוא בזה את התורה וחיבה מאור הדת. הוא אומר, אם אדם הופך את התורה למקור פרנסה, הוא לא דואג לפרנסה, הוא יבקש מאחרים לפרנס אותו, אז זה חילול השם וכיבוי מאור הדת. כלומר, יש פה דבר שהוא... הוא עוקר את כל המשמעות הערכית של התורה. כי אם אתה הופך את התורה לקרדום לחפור בה, במובן הזה שזה כאילו המטרה שלך בלימוד, פשוט שיהיה לך פרנסה, אז זה דבר חמור מאוד. עכשיו, יכול להיות מצב שבו בן אדם, לא שהוא רוצה שהתורה תהיה פרנסתו, אלא שהוא באמת רוצה ללמוד תורה בשביל לגדול בתורה, בשביל לדעת תורה. אבל הוא יודע שאם הוא יעבוד, אז הוא לא יוכל ללמוד. אז אם אלה, זה מצב שבו הוא מתיר לעצמו להתפרנס מן הצדקה, למרות שהוא מכיר בערך של התורה. הרמב״ם לא מחלק ביניהם, הרמב״ם אומר שזו דרך לא נכונה. מי שמשים על ליבו לעסוק בתורה ולהתפרנס מן הצדקה, אפילו שיעשה את זה עם הכוונות הכי טובות, עצם זה שזה בפועל נראה כעשיית התורה למקור פרנסה, זה דבר שלילי לדעת הרמב״ם. אני מדגיש לדעת הרמב״ם, כי היו גם דעות אחרות. היו דעות אחרות שאמרו שזה בכלל לא נורא אם בן אדם באמת מתכוון לשם שמיים, הוא מתכוון באמת ללמוד תורה ולגדול בתורה, אלא שכפי שאמרנו, הוא יודע שאם הוא רוצה לגדול בתורה, אז הוא צריך להקדיש לזה את כל זמנו, ולא יחד עם זה גם לעבוד, כי אם הוא יעבוד אז הוא לא יוכל לגדול בתורה. אז לפי אותם ראשונים, זה לגיטימי שהוא יקבל את הפרנסה שלו, את סיפוקו, מכספי הציבור, וכמובן שמה שרצוי הוא שהוא יעשה את הדברים באמת לשמם, לא שזה שכל מטרתו בלימוד זה יהיה שיהיה לו פרנסה בצורה כזאת, אלא להפך, מטרתו בלימוד זה בשביל הלימוד, בשביל להגיע לידיעת התורה, וכיוון שאין ברירה, אז הוא לוקח כסף מקופת הציבור. הרמב"ם מתנגד לזה בכל תוקף. וכפי שאמרנו, הוא לא מחלק בין הכוונות, כוונה כזאת או כוונה אחרת. בפועל, בן אדם שמתפרנס מן הצדקה, הוא גורם לחילול השם. מיד אנחנו נראה דברים נוספים שהוא אומר בעניין הזה. בכל אופן, נשלים קודם את הדברים כאן. וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. לפי שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה. הרמב"ם אומר חד משמעית, אסור לאדם להנות הנאה גשמית, הנאה כלכלית, מדברי תורה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. כלומר, נוטל חייו מן העולם הבא. כל הלימוד שלו כאילו מאבד את ערכו. ועוד ציוו ואמרו, אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון, וסוף אדם זה שיהם אל הסתם את הבריאות. מה פירוש? אם הוא מתרגל לזה שהוא מתפרנס מאחרים, כשלא ייתנו לו, אז הוא עלול להגיע, להידרדר לגמרי, להגיע לזה שהוא מכריח אנשים אחרים לתת לו צדקה, ואפילו לוקח מהם בעל כורחם. לא זו בלבד, אלא שהוא מוסיף, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו. ומידת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. לעולם הבא שכולו טוב. הדבר האחרון הזה מקורו בגמרא בברכות, הגמרא אומרת שם משפט שהוא באמת מאוד, מאוד תומך בדברי הרמב״ם. הגמרא אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. דאילו בירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם, ובנהנה מיגיע כפיו כתוב יותר מזה, אשריך וטוב לך. אז אם אומרים שגדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, אז הרי ירא שמיים זה ודאי אדם שהוא עושה את מעשיו לשם שמיים, הוא אדם שפועל בצורה נכונה. אבל גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירי שמיים, כלומר שהמעלה הזאת של להתפרנס מיגיע כפיו, היא נחשבת גם לעומת יראת שמיים. גם אם אתה לומד תורה ואתה רציני ואתה ירא שמיים, אם אתה גם תהנה מיגיע כפיך ולא משל אחרים, אז אתה יותר גדול מאותו אדם שהוא ירא שמיים. כלומר שרואים פה בעצם די ברור שגם כשהכוונות הן טובות, בכל זאת יש מעלה למי שמתפרנס ממעשה ידיו. עכשיו, כפי שאמרנו, הרמב״ם פה מתבטא בצורה חריפה, אבל הרקע של כל הדברים האלה הוא מה שהוא כותב בפרקי אבות, בפירושו למסכת אבות, ששם הוא מעריך בדבר הזה במיוחד, והוא מסביר שם שהוא נכנס לנושא הזה בגלל הרגשה שיש לו, שהיא מאוד לא נוחה עם מה שקורה בלימוד, עם לימוד התורה בדורו. הוא אומר ככה, זה באבות פרק ד' משנה ו', על המשנה רבי צדוק אומר, לא תעשם אתרה להתגדל בהם ולא קרדום לאכול מהם. לא, לא, אני קורא בדיוק בנוסח שהרמב״ם כתב. לא קרדום לאכול מהם, ככה כתוב בנוסח של הרמב״ם. כך היה הלל אומר, ודשתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בחתר התורה הוא עובר מן העולם. הכל הנאות מדברי תורה נטל חייו מן העולם. אומר הרמב״ם, לא רציתי לדבר בזה הציווי. לפי שהוא מבואר, וליודעי גם כן, שדבריי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה. הרמב״ם פה אומר, אני לא רוצה בכלל לדבר על זה, כי אני יודע שהדברים שאני אגיד לא ימצאו חן בעיני רוב הגדולים בתורה. אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא. דע, כי זה שאמר, אל תעשה התורה קרדום לחפור בה, כלומר, אל תחשביה כלי לפרנסה, הוא בער ואמר שכל מי שיענה בזה העולם בכבוד התורה, שהוא קורא את נפשו מחיי העולם הבא. והעלימו בני אדם עיניהם מזו הלשון הגלויה, והשליחו אחרי גבם, ונטלו בפשטי מאמרים שלא הבינו, ואני אבארם, והטילו להם חוקים על היחידים ועל הקהילות, ועשו את המינויים התוריים לחוק מכסים. הוא אומר שהמציאות בזמנו הייתה ש... סוג מסוים של תלמידי חכמים, הוא מתכוון במיוחד כנראה לישיבות בבבל, הם הטילו מיסים על, על בני אדם אחרים שהם צריכים להשתתף בהחזקת הישיבות. והביאו בני אדם לסבור שזה צריך ומחויב לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים העוסקים בתורה ותורתם אמנותם. בכל זה טעות. אין בתורה מה שיאמת אותו ולא רגל שישען עליה בשום פנים. והוא מביא פה בעריכות עובדות מדברי חז"ל, שרואים שחז"ל התפרנסו מיגיע כפיהם, גדולי התנאים. והוא אומר, מצאנו בין החכמים עניים מרודים, וחלילה להשם שהם לא היו גומלי חסדים ונותני צדקה. וזה אני, אילו פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב. אבל הוא לא היה עושה כן, אלא מסתפק במלאכה שהתפרנס ממנה, בין ברווח, בין בדוחק. הועילו, והתורה מנעתו מזה. כבר ידעת כי הלל הזקן היה חוטה ביצים. הוא בתכלית העניות. אז הוא אומר, מה, האנשים כאלה כמו הלל הזקן, אז לא היה מי שיפרנס אותם? לא היה מי שייתן להם מלגה חודשית? הוא אומר, הם ודאי לא רצו. הם לא רצו לקבל. טוב, אז... אלה שחולקים על הרמב״ם, הם טוענים שכל ההוכחות האלה שמביא הם לא הוכחות לזה שזה אסור. זה הוכחות רק לזה שזה מידת חסידות ומעלה למי שמתפרנס מיגיע כפיו. וזה בעצם המחלוקת. כלומר, יש מהראשונים שטוענים שמצד הדין מותר לאדם ללמוד תורה ולקבל את פרנסתו מאחרים, כמובן כשכוונתו לשם שמיים בשביל לגדול בתורה, ואין בזה איסור. אדרבה, יש אפילו מעלה לאנשים שבאמת מחזיקים את ידי לומדי התורה. אבל כל אותם ההוכחות שהרמב״ם מביא ממקרים שאנחנו רואים בגמרא שחזל בעצמם, החכמים הגדולים, הם בעצמם מתפרנסו מכל מיני מלאכות, אז הם אומרים, זה מידת חסידות. עדיף באמת שאדם מתפרנס מיגיע כפיו. אבל להגיד שאסור למי שלא יכול, לא כל אחד מסוגל להתפרנס ויגיע כפה וגם לגדול בתורה, גם ללמוד תורה. אז הם אומרים, זאת מידת חסידות, אבל זה לא איסור. הרמב״ם סובר שיש בזה איסור של נהנה בכבוד תורה. גם כשכוונתו טובה. אם הוא בפועל עושה את התורה קרדום לחפור בה, כלומר אין לו פרנסה אחרת, והוא אומר, אני אתפרנס מזה שהציבור יחלקל אותי, אומר הרמב״ם, זה נקרא נהנה מכבוד תורה, וזה לדעתו אסור, ואסור באיסור חמור. מה שכן, הוא מביא בהלכות סנהדרין, את מה שהגמרא אומרת במסכת כתובות, שבן אדם שיש לו עבודה, יש לו עבודה. עכשיו באים אומרים לו, בוא תלמד אותנו, או בוא תדון לנו דין תורה. אז הוא אומר להם, בבקשה, אני צריך ללכת לעבודה, אם אתם רוצים שאני אעבור, אז תשלמו את השכר של העבודה הזאת, שאני לא אצטרך להפסיד את השכר שאני עובד. או שתיתנו מישהו שיעשה את העבודה במקומי, בזמנם אפילו היה דבר כזה שהיו שולחים ממלא מקום. כתוב על אחד מהדיינים של ארץ ישראל, קרנה, שהיה דיין, שהוא היה עובד בשדה, בהשקעה. באו אליו ואמרו לו, בוא תדון לנו דין תורה. אמר, תנו לי בן אדם שיעבוד במקומי. תביאו מישהו שיעבוד במקומי בשדה, אז אני אדון אתכם. אז אנחנו רואים שבוודאי שהמציאות השכיחה בחזל הייתה שהם באמת התפרנסו ממלאכות, מיגיע כפיהם, ומה שמותר לעשות לאדם כזה זה לקבל שכר בטלה, כלומר כאשר מבטלים אותו מעבודתו, אז מותר לשלם לו על זה שמבטלים אותו. אבל לא שמלכתחילה אין לו עבודה אחרת, הוא כולו בונה על זה שהוא ילמד תורה. אז לדעת הרמב״ם זה איסור ממש, וכפי שאמרתי, יש אחרים שחולקים. בשולחן ערוך הוא מביא את כל הדעות בעניין הזה. הוא מביא את הדעה של הרמב״ם, ומביא את הדעה של המתירים. קודם כל הוא מביא את הדעה של המתירים לגבי מי שמלמד, כלומר שמי שמלמד תורה, מותר לו לקבל משכורת קבועה, גם אם הוא לא, אין לו עבודה אחרת. ויש מתירים עוד גם ללומד, כלומר ללומדים, מה שנקרא היום כולל, כן? שאנשים יושבים ולומדים, מקבלים את המלגה שלהם מהכולל, מובא גם זה בשולחן ערוך בתור דעה נוספת. הרמ"א כותב, מכל מקום מידת חסידות למי שנהנה מיגיע כפיו. זה בסופו של דבר המסקנה להלכה. אבל חשוב לדעת את זה, א', שזה מידת חסידות, ב', שדעת הרמב״ם היא יותר מזה, שזה באמת עניין של איסור, וחשוב לדעת את הרעיון הזה, את האידיאל הזה, כן? אפילו אם קשה לקיים אותו. בדרך כלל היום באמת קשה לקיים את זה, שאדם גם יתפרנס מיגיע כפיו וגם ילמד תורה בצורה רצינית ויגיע לדרגה גבוהה, אבל לפחות תזכור את האידיאל, שיש אידיאל כזה, וממילא זה יגרום לכך שהוא משתדל להצטמצם ולא לעשות מהתורה איזה מקצוע, כאילו, כמו חס וחלילה איזה מקצוע אחר שמחפשים כל הזמן איך לקבל למשכורת יותר גבוהה. כן, בבקשה.
זה נכון הסיפור שהרמב״ם בעצמו התפרנס מאחיו?
זה נכון. זה לא, אני אגיד לך את זה בצורה יותר מדויקת. קודם כל, הרמב״ם כותב פה בהמשך, אני פשוט לא אקרא עכשיו את הכל, אבל מי שירצה, כדאי מאוד לקרוא, בפרק ד' הלכה ו' באבות, הוא אומר בסוף הדיון שיש מקרים שבהם מותר להתפרנס מאחרים, וזה כאשר למשל שני אחים עושים ביניהם הסכם שאחד יעבוד והשני ילמד, ובזה הוא אומר אין בעיה. למה? כי שני אחים יכולים לעשות את זה לפעמים אחד לשני גם בתור טובה סתם, לא רק בגלל שהוא לומד תורה. אם זה אנשים שהם אחים, אנשים שהם הרבה פעמים בן משפחה אחד מפרנס את השני, כמו שההורים מפרנסים את הבנים, אח חוזר לאחיו, זה לא צריך להיות דווקא קשור ללימוד תורה. אז אם הם עוסקים ביניהם, עושים ביניהם איזה הסכם שאני אעבוד ואתה תלמד, זה בסדר גמור. עכשיו, הרמב״ם בעצמו מספר באגרות שלו שהוא היה שותף עם אחיו בעסקים, אבל הוא לא היה ממש מתפרנס מאחיו, אלא שהוא היה שותף לא פעיל, כלומר מה שנקרא בלשון חז"ל מטיל מלאי לכיסו של תלמיד החכם. דהיינו שאם שני אנשים עושים שותפות, אז בדרך כלל שעושים שותפות אז שניהם עובדים, אבל יש לפעמים שעושים שותפות שאחד משקיע יותר והשני עובד יותר. כן, אנשים פותחים איזה עסק, אחד משקיע יותר בצד הכספי, נותן יותר כסף לעסק, והשני עובד יותר שעות. או שבכלל אחד לא עובד, רק משקיע. אז זה נקרא מטיל מלאי. כלומר, שהרמב"ם מספר שהוא ואחיו היו שותפים באופן שהוא השקיע חלק מהכסף בעסק, ואחיו היה עובד בפועל. בבקשה? רגע, תכף נגיע לרופא. קודם כל, מדובר על גיל יותר צעיר, שבו הרמב״ם מספר שאחיו היה נושא ונותן והוא היה יושב לבטח, כך הוא כותב את המילים האלה. כלומר שהוא ישב בבית ועבד על הספרים שלו, ואז הוא כתב את משנה תורה, את הספר הגדול שאנחנו לומדים ממנו עכשיו, והוא כותב שהוא עסק בו כמו 10 שנים רצופות לילה ויום. כלומר, 10 שנים הוא היה כולו שקוע רק בכתיבה של משנה תורה ובלימוד, והוא כותב שבאותה תקופה אחיו היה סוחר, הוא היה סוחר גדול, הוא היה נוסע להודו בשביל להביא אבנים טובות, יהלומים, דברים כאלה, וחוזר למצרים, והרמב״ם כותב שהוא היה שותף עם אחיו, השקיע כסף בעסק הזה, ואחר כך קרה אסון שאחיו טבע בים יחד עם כל האונייה, והרמב״ם כותב על הדבר הזה איגרת ממש מרגשת. הוא כותב שהוא שנה שלמה שכב חולה בעקבות האסון הזה. הוא, הרמב״ם, מרוב צער, שנה שלמה הוא כותב שהוא שוכב חולה במיטה, והוא כותב על אחיו שהוא היה משהו מיוחד, גם בתורה וגם בעירת שמיים, וגם הוא היה נושא ונותן ואני יושב לבטח, והוא כותב שם שהוא איבד, כלומר שבספינה הזאת עבד ממון גדול לו ולי, כך הוא כותב, כלומר שזה היה גם שייך ממונית לרמב״ם, הסחורה הזאת, הם היו שותפים. ואחר כך הוא גם מחזיק אצלו את אלמנתו ואת ביתו, בקיצור זה היה אסון רציני מאוד. אחרי התקופה הזאת הרמב״ם מתחיל לעבוד כרופא, אבל רוב הזמן זה היה עבודה בלי לקבל שכר, כי הוא היה רופא המלך. הוא התפרסם כרופא, הוא היה כבר רופא לפני כן, אבל הוא לא עבד כל כך הרבה בפועל. הוא היה איש מדע כזה, שהוא כתב גם חיבורים ברפואה, אבל בפועל השנים האחרונות לימי חייו, 10 השנים האחרונות לימי חייו, הוא היה רופא בעל כורחו, כי המלך במצרים מינה אותו לרופא החצר, ואז הוא מתאר את התיאור המפורסם הזה, שהוא כל בוקר נוסע לקהיר, מהעיירה שבה הוא גר על יד קהיר, נוסע לקהיר ומבלה שם את רוב היום ברפואת המלך וכל החצר שלו וכל השרים וכל הנשים וכל הפילגשים וכל זה, הוא היה על הרמב״ם. והוא חוזר בערב הביתה, הוא כותב שכבר אין לו כוח לשבת, הוא שוכב על המיטה, אז הוא רואה שכל המרפסת מלאה אנשים שמחכים לו, ויהודים וישמעאלים, כולם מחכים, בשביל מה מחכים? לקבל ממנו מרשמים בתור רופא. מחכים בתור לקופת חולים. הרמב״ם הוא צריך לרפא אותה. בקיצור, זאת הייתה תקופה שבה הוא לא למד. הוא כותב שהוא לומד רק בשבת. וזה היה באמת רק בסוף ימה, ב10 שנים האחרונות לימה. אבל בתקופה העיקרית שבה הוא יצר את כל היצירות הגדולות, אז הוא, כפי שאמרנו, היה שותף יחד עם אחיו. והוא כותב פה שמותר גם לאדם לתת לאחיו, גם בלי שותפות, בשביל שילמד, כי בין אחים זה דבר שהוא מקובל, והוא לא קשור דווקא ללימוד תורה, ולכן אין בזה משום בעיה. טוב, אז נחזור לענייננו, הלכה י' ב', אין דבר... בבקשה.
במציאות של ימינו שיש עבודות שאפשר לעבוד בהן גם בלי ללמוד, דוגמה שמירה, חברת שמירה, האם זה כבר עכשיו שכר בטלה, או שכיוון שהאדם לא... השקיע במקצוע.
מה זאת אומרת, אם הוא שומר ויכול להרוויח מזה כסף, ואומרים לו, בוא, תעזוב את העבודה ותלמד אותנו, מה אתה שואל?
הוא חייב לעבוד בזה לפני? הרי האפשרות הזאת תמיד פתוחה לפניו. זה לא דבר שהוא צריך עכשיו ללמוד בשביל כמו רפואה 7 שנים. תמיד האפשרות הזאת פתוחה, ועכשיו רוצים לקחת אותו מבית המדרש ושילמד במקום אחר. אם לא היו לוקחים אותו, הוא היה מן הסתם נאלץ לעבוד באיזה עבודה אחרת.
כן, בסדר. אז אם באמת זה דבר זמין, אם באמת זה דבר זמין, שאפשר לומר שלאדם הזה יכולה הייתה להיות עבודה אחרת, בקלות, והוא נדרש לא לעבוד את העבודה הזאת, אלא ללכת ללמד תורה, אז בהחלט יכול לחשב כשכר בטלה. היינו רק שזה לא יהיה, כאילו התכנון שלו מראש, שיגיד, טוב, פרנסה, אני לא צריך לדאוג לפרנסה. למה? כי אני למד תורה. זה הרמב״ם מתנגד. אבל אם באמת יש לו אופציה אחרת, ממשית, ומישהו בא ומבקש ממנו, בוא, אל תעשה את זה, במקום זה תלמד, אז גם לפי הרמב״ם זה מותר. זה נקרא שכר בטלה דה מוכח. כלומר, השכר בטלה הוא מוכח, אפשר להוכיח שהאדם הזה באמת היה יכול להתפרנס ממשהו אחר, ומבקשים ממנו, אל תעשה את זה, אלא בוא תלמד אותנו. עכשיו, כל זה זה כמובן נכון רק לגבי מי שמבקשים ממנו לבוא למלא איזה תפקיד, אבל לא למי שיושב סתם ולומד. מי שיושב ולומד, אף אחד לא מבקש ממנו. אבל אמרתי, יש גם דעה בראשונים שגם זה רצוי, שאדם אפילו יושב וילמד ויקבל את פרנסתו מהציבור. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם, ומצייר גופו תמיד ולא ייתן שנת לעיניו ולאפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו באוהלי החוכמה. וכן אמר שלמה בחוכמתו, התרפית ביום צרה, צר כוחך. ועוד אמר, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף היא עמדה לי. כלומר, אם אדם מתאמץ, לומד באף, כלומר הוא לומד בכוח, במאמץ, ביגיעה, זאת החוכמה שמתקיימת. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. כלומר, שהוא מוכן לחיות במינימום של תנאים גשמיים. אמרנו, פת במלח תאכל ומים ומזורת תשתה ועל הארץ תישן, הכוונה, אפילו אם תצטרך לחיות ככה, תתאמץ ותשקיע ואז אתה תוכל לזכות בכתר התורה. לא שיש איזה עניין שאדם יאכל דווקא פת במלח ומים במסורה, אלא הכוונה, אפילו תגיע לזה שתצטרך לאכול פת במלח. הגמרא מספרת על תלמידי רבי יהודה בר אילאי שהיו מתכסים 5 תלמידים בכסות אחת. לא היה להם כסף לקנות בגדים, לא היה להם כסף לקנות סמיכות. 5 תלמידים היו מתכסים בכסות אחת ועוסקים בתורה. אז כמובן, זה לא דרך לכל החיים. זה כשיש צורך, כשיש מצב שבו ככה אתה תוכל לזכות בתורה ואחרת לא, אז תעשה את המאמץ. אל תחשוב שאפשר לקנות את הכתר התורה תוך כדי רפיון ותענוגות ועידונים, וכל רגע ללכת לשתות משהו, כל רגע ללכת לקיוסק, ככה לא גדלים בתורה. אמרו חכמים, ברית קרוטה שכל היגע בתורתו בבית הכנסת, לא במהרה הוא משכח. העניין של ללמוד בבית הכנסת, זה אמור בניגוד למי שלומד בבית, לומד במקום שהוא לא מקום של מיועד לתורה. מי שלומד בבית הכנסת, וכל שכן בבית המדרש, בית המדרש הוא אפילו יותר קדוש מבית הכנסת לעניין זה, זה מקום של תורה. אז שם יש כאילו איזו סגולה, ברית קרוטה, שמי שיגע בתורה בבית הכנסת או בבית המדרש, זה לימוד שנשאר לו. אם הוא יושב בבית, הרי מה קורה? בן אדם בא הביתה והוא רוצה ללמוד, אז בבית יש 1,000 דברים שמעסיקים אותו. אנחנו מדברים על אנשים בעלי משפחות, אז פה אומרים לו, תעשה כך ופה תביא את זה ופה... גם אם הוא יושב עם עצמו, אפילו אם הוא לא בעל משפחה, הוא יושב עם עצמו. בבית זה לא אווירה של לימוד. בבית הכנסת, בבית המדרש, מקום שיש ציבור שכולם לומדים, אז שם זה נכנס לראש, נכנס למוח מה שלומדים, ולכן ברית קרוטה שכל היגע בתורתו בבית הכנסת, לא במהרה הוא משכח. וכל היגע בתלמודו בצנאה מחכים, שנאמר ואת צנועים חוכמה. מה זה צנאה? זה לא שצנאה זה בבית, במקום צנוע. זה הרי אמרנו לפני רגע שעדיף בבית הכנסת. בצנאה הכוונה בצניעות. כלומר שהוא לא עושה רוח, לא רואים שהוא גדל בתורה. בצניעות, בשקט. הוא יגיע בתלמודו בצנאה, יושב לו בפינה שלו, ולומד, ולומד, ומחכים. כך אפשר להגיע להישגים. מי שמתחיל... לעשות דברים מוחצנים, אז אין לו הרבה סיכוי לגדול בתורה. אגב, אני אספר לכם מה ששמעתי פעם על הרב אלישיב שליטה, שהוא, ברוך השם, בלי עין הרע, יהודי זקן מופלג, הרב אלישיב מתקרב לגיל 100. והוא היה יושב, אני זוכר את זה עוד, הייתי לפעמים בא לשאול אותו שאלה, הוא היה יושב בבית כנסת במאה שערים, במקום מסוים קבוע, ולומד, מהבוקר עד הערב, מהבוקר עד שהגיעו לשם להתפלל ערבית, כל היום. אולי עשרות שנים הוא ישב באותו מקום, בדיוק באותו מקום, באותו סדר, באותה קביעות. אז סיפר לי פעם מישהו סיפור כזה שהיה יהודי אחד שהיה גר פעם בצעירותו במאה שערים ואחר כך ירד לאמריקה. ירד לאמריקה, הגיע, ישב שם כבר עשרות שנים, הגיע אחרי עשרות שנים, הגיע לביקור בארץ. אז הוא התגעגע למקום שהוא היה גר בו, הלך למאה שערים, נכנס שם לשטיבל הזה, לבית כנסת הזה, והוא רואה את הרב אלישיב, כבר היה יהודי בן, אני יודע, 60 או משהו, הוא יושב שם בפינה שלו ולומד. נכנס היהודי, פותח איתו קצת בשיחה, ואומר לו, מי איפה אתה? הוא אומר לו, אני מאמריקה, אבל אני הייתי פעם פה, גרתי פעם פה בשכונה. הוא אומר לו, אתה יודע, הוא אומר לרב אלישיב, אתה יודע, פה בדיוק במקום הזה שאתה יושב, היה יושב פה הבן של הרב, אביו של הרב אלישיב היה רב של ה... היה יושב פה בדיוק ולומד. בדיוק במקום הזה. אז הרב אלישיב אמר לו, הוא עדיין יושב פה. טוב.
כן. מציאות שיהיה עדיף לאדם לשבת לימון בבית, מאשר לימון בבית.
זה חריג, כלומר, יכול להיות, לפעמים בן אדם בתוך קהל, בתוך בית מדרש, קשה לו להתרכז, הרעש מפריע לו, מה? אבל באופן רגיל, אז באמת כשלומדים במקום של תורה, זה הרבה יותר בהתלהבות, הרבה יותר באנרגטיות. אתה שומע מסביבך את כל ההמולה של התורה, וזה עושה לך חשק, אתה נכנס יותר לאווירה, מה שאין כבבית, כפי שאמרתי, אז פה אתה הולך לכאן, ופה אתה קם לשם, אין את הרוח הזאת של התורה, כמו שיש במקום שרבים לומדים בו, בית הכנסת או בית המדרש. בסדר, יכול להיות לפעמים דברים חריגים, אין איסור ללמוד בבית כמובן, אבל זה תלוי במצב, בדרך כלל העדיפות זה ללמוד בבית המדרש, לפעמים זה לא ככה. וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש במהרה הוא שוכח. עוד דבר שהרמב״ם נותן לנו פה איזה טיפ, כמו שאומרים, מהגמרא כמובן. אגב, כל דבר שהרמב״ם כותב זה מקורו בגמרא, אלא אם כן הוא כותב יראה לי. יש מקומות בודדים שהוא כותב יראה לי כך וכך, אבל בדרך כלל כל דבר שהוא כותב או שמקורו בתלמוד הבבלי או בירושלמי או במדרשי ההלכה או בתוספתא, כך הוא כותב בפירוש בהקדמה. בהקדמה של משנה תורה אומר, כל דבר בחיבור הזה מקורו או פה או פה או פה או פה, חמישה מקורות, והמקומות הבודדים שהוא אומר את דעתו, מעצמו הוא אומר יראה לי. אז בכל אופן, זה גמרא מפורסמת שהמשמיע קולו בתלמודו לא במהרה הוא משכח, כלומר שיש חשיבות לזה שאתה קורא את הלימוד שלך בפה וגם באופן שאתה שומע מה שאתה קורא, לא בלחש. למה? כי זה נותן עוד כלי לזיכרון. הרי הזיכרון של האדם הוא לפעמים זיכרון ויזואלי, לפעמים הוא זיכרון פונטי, לפעמים הוא זיכרון של הצליל. הצליל שהוא שומע זה מה שנשאר לו בראש. אז כשאתה קורא את הדברים בקול, אתה מוסיף לזיכרון החזותי גם את הזיכרון השמיעתי, השמעי, ואז ממילא זה מחזק את היכולת לזכור את הדברים ולא במהרה הוא שוכח.
בלחש הכוונה שבכלל לא שומעים?
לא, בלחש זה שאתה לא שומע באוזניך, אתה לא שומע מה שאתה אומר, אפילו אם אתה לוחש בשפתיים, זה לא אותו דבר כמו שאתה שומע. השמיעה היא מוסיפה עוד אופציה לזיכרון. יש אנשים שעיקר הזיכרון שלהם הוא משמיע. מה שהם שומעים, הם זוכרים בדיוק את הצליל שהם שמעו. מה שהם קוראים בעיניים, הם לא זוכרים. ויש שלהפך. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. זה דבר מעניין. לכאורה, מה פתאום? מה ההבדל? אז הלילה זה שעה שהעולם רגוע. ביום יש הרבה דברים שמפריעים ומטרידים וכל מיני פעילויות. צריך ללכת לסדר את זה, לקנות את זה, לעשות כך, לעשות כך. הלילה זה זמן שבו יש שקט, אין פעילות, ולכן רוב חוכמתו של האדם הוא יכול לקנות בלילה, בשעות שבהם הוא יכול לנצל את הזמן היטב. לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה, שוב פעם אנחנו מדברים על מי שרוצה להיות תלמיד חכם, לא סתם אדם שלומד, סתם אדם שקובע עיתים לתורה, זה לא משנה מתי, אבל מי שרוצה לזכות בכתר התורה ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה, כלומר, כל הלילה כמובן, ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה.
הוא יישן ביום?
לא, לא, הוא לא מתכוון שיישן כל הלילה, שילמד כל הלילה, הוא מתכוון שלא יאבד אף לילה כולו בשינה ואכילה ושתייה, כלומר שהוא לא ילמד בלילה הזה בכלל. אלא כל לילה שיקדיש חלק מהלילה ללימוד. הלילה הוא ארוך, ואדם לא צריך לישון כל הלילה.
רגע, ואם עדיף ללמוד בלילה, למה לא לישון ביום?
אני לא חושב שהוא מתכוון להפוך את הסדרים. אני לא חושב שהוא מתכוון להפוך את הסדרים ולישון ביום וללמוד בלילה. הוא מתכוון לא לאבד את הלילות במובן הזה שכל הלילה יעבור בלי שאתה תקדיש חלק ממנו לתורה. הלשון שלו היא כל היום ומקצת הלילה. רגע, יש לנו נדמה לי לשון כזאת בפירוש. זה לגבי התלמידים אומנם, לגבי ילדים. לגבי ילדים הוא אומר, ראינו את זה בפרק ב' הלכה ב', הוא אומר שמלמדים אותם כל היום כולו ומקצת מן הלילה. טוב, זה לגבי ילדים, אז זה באמת לא ראיה. אבל גם כאן מה שהוא אומר שלא לאבד את הלילות, לא הכוונה להפוך את הלילה ליום ואת היום ללילה. הכוונה היא שכיוון שהלילה הוא, שעות הלילה הם טובות ללימוד, אז לא לאבד את כל הלילה בדברים אחרים, אלא לנצל חלק מהלילה בשביל לימוד תורה. הוא לא, ברור שחלק מהלילה אתה צריך לישון, אתה ביום צריך להיות פעיל, במה שלא יהיה, אם זה בעבודה, אם זה בלימודים. אבל זה לא הכוונה שתישן ביום, הכוונה שאל תפסיד את כל הלילה. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר קומי רוני בלילה. וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. נו, אתה רואה, אז הוא לא ישן, אם הוא ישן אז אי אפשר לראות אם יש עליו חוט של חסד. כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תאוכלהו אש לא נופח. טוב, זה כמובן בלשון של הקצנה, כן? שלא נשמעים בו דברי תורה, אף פעם לא נשמעים בו בלילה דברי תורה. כל הלילה זה רק אכילה, שתייה ושינה ובילויים, אין שם תורה. אז על זה נאמר בצורה קשה שאש אוכלתו. עכשיו, יותר גרוע מזה, כי דבר השם בזה, זה שלא ישגיח על דברי תורה כל עיקר. מי שבכלל לא מעיין אותו ללמוד תורה, הוא נקרא שהוא מבזה את דבר השם. כבר לא מדברים על זה שהוא לא לומד בלילות, או שהוא לא גדל בתורה. לא לומד בכלל, בכלל. אין אצלו דבר כזה לימוד תורה. זה נקרא שהוא מבזה את דבר השם. כי גם מי שלא צריך להיות תלמיד חכם, ולא צריך להיות אדם שלומד המון שעות, אבל קצת תתייחס לתורה, תיגע בתורה כל יום. אבל אם אתה בכלל לא נוגע בתורה, לא משגיח על דברי תורה כל עיקר, זה חמור מאוד. וכן, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או שקרא ושנה ופרש ליבלי עולם והניח תלמודו וזנחו, הרי זה בכלל בוזה דבר השם. כלומר, מקודם הוא מדבר על אדם שלא לומד בכלל, אין לו שום עניין ללמוד. אבל לא זה בלבד, לא רק אחד כזה, אלא גם אחד שהוא כן לומד קצת, אבל הוא לא לומד כמה שהוא היה יכול. אתה בן אדם שיש לך אמצעים, פרנסה לא מדהיגה אותך, אתה יכול לעסוק בתורה קצת יותר ברצינות, לא איזה נגיעה. מה אתה עושה כל היום? פעם אני זוכר, הייתי באיזה חופשה, שני שנים רבות בקיץ, ונכנסנו להתפלל במושב זקנים, באותו מקום, היה שם מושב זקנים קרוב, ושם היה בית כנסת, נכנסנו שם להתפלל, ופללנו מנחה, ואחר כך, היה צריך לחכות לתפילת ערבית, אז בין מנחה לערבית היה שם איזה שיעור, וחלק מהזקנים יצאו מבית הכנסת אחרי מנחה, יצאו מבית הכנסת ומחכים בחוץ בשביל לחכות עד תפילת ערבית. וזה שהגבאי של בית הכנסת, שהוא בעצמו אחד מהזקנים שם, הוא אומר להם, תגידו לי, עוד לא דיברתם מספיק היום? אתם, יש לכם כל היום, אין לכם מה לעשות. כל היום לפניכם. יש עכשיו שיעור. במקום לשבת חצי שעה לשמוע דברי תורה, אתם יושבים עוד בחוץ ולדבר, עוד לא דיברתם מספיק היום. מצא חן בעיניי, הוא אומר, יש אנשים שיש להם זמן. הם לא, אין להם תירוצים. זה לא שהוא צריך לרוץ לעבודה, והוא צריך לפרנס משפחה. אין לו מה לעשות. אז אחד כזה, אפילו אם הוא לומד קצת, אבל הוא לא לומד יותר מקצת, הוא גם בכלל בוזה דבר השם. זה מה שהוא מתכוון. קודם, מי שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר. וכן, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עושה, כלומר, שהוא כן לומד קצת, אבל יכול הרבה יותר, מה אתה עושה בזמן שלך? גם זה נקרא בזה דבר השם. או מי שקרא ושנה, אחד שלמד הרבה, הוא פרש לאבלי העולם והניח תלמודו וזנחו. אחד זה נקרא שנה ופירש, כלומר, אדם שהיה בן ישיבה, למד הרבה תורה, יום אחד הוא יוצא לחיים ויותר לא מעיין אותו. זה גם כן ביזיון, זה גם כן בוזה דבר השם. כי גם אם אתה צריך לצאת לחיים, אתה צריך לעבוד ולהתפרנס, אז תמשיך לפי האפשרויות שלך, ותמשיך ללמוד תורה. הוא אומר, אדם שקרא בשנה, הוא פרש לאבלי עולם, והניח תלמודו וזנחו, זהו, גמרנו. מסתפק בזה שהוא למד שהוא היה צעיר בישיבה? זה בכלל בוזה דבר השם. אמרו חכמים, כל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. אם הוא חושב שהעיסוק בכסף ובעושר זה באמת מה שהוא צריך לעשות, ובגלל זה הוא מבטל את התורה, סופו לבטלה מעוני. וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. מי שמוכן להתאמץ, אפילו כשאין לו הרבה פרנסה, ולהשקיע זמן בלימוד תורה, בסופו של דבר הוא יזכה לקיים אותה מעושר. והדוגמה הקלאסית לזה זה רבי עקיבא. הגמרא אומרת שרבי עקיבא בזמן שהוא התחתן עם אשתו שהייתה בת עשירים והיא עזבה את הבית ואביה הדיר אותה מנכסיו, אז כתוב שהוא היה מתפרנס גם כן מעצים, היה קונה, מביא חבילת עצים על כתפו וממנה היה מחמם את הבית, ממנה היה מבשל, והיו עניים מרודים. בסופו של דבר רבי עקיבא התעשר וקנה לאשתו את התכשיט של הזהב, תזכרנו את זה בפעם הקודמת, ירושלים של זהב, הוא התעשר בצורה מופלגת מכמה דברים שהראו, שהוא זכה בגלל זה שהוא קיים את התורה מעוני, סופו היה לקיימה מאושר. ועניין זה מפורש הוא בתורה, הרי הוא אומר, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך ברעב ובצמא וברום ובחוסר כל. ואומר, למען ענותך, להיטיבך באחריתך. כלומר, יש פה שני הצדדים. מצד אחד, מי שלא עובד את השם כשיש לו הכל, סופו שהוא חלילה יעבוד במצב של חוסר כל, והפוך, מי שמוכן לסבול, בסופו של דבר, להיטיבך באחריתך. אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו, או לתם. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב ומנהגים אותו בדרך ישרה, ובודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. אמרו חכמים, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זה רק אבן למרקוליס, שנאמר, כצרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אל התורה, שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. יש פה הנחיה שאין ללמד תורה, אלא למי שהוא הולך בדרכי יושר, והוא אדם שראוי מבחינה מוסרית שנלמד אותו. אם אתה רואה איזה בן אדם שהוא פושע, אז אל תביא אותו ותתחיל ללמד אותו תורה. קודם כל, שיתחיל לחזור בתשובה, שיתחיל להתנהג כמו בן אדם, ואחר כך ייכנס לבית המדרש. לא מיד להושיב בבית המדרש אנשים שהם לא הגונים. זה נוגע גם לעניין של בעלי תשובה בימינו. אני יודע גם שבאמת במקומות של בעלי תשובה, באמת ככה בדרך כלל משתדלים לנהוג. כלומר, שלא לוקחים בא איזה בן אדם, יש מקומות, לא מכון מיר, יש מקומות אחרים שמגיעים חבר'ה באמת במצב גרוע. אז טוב, בן אדם מרגיש שהוא רוצה להתקרב, רוצה משהו, לא תכף ומיד מושיבים אותו בבית המדרש ותשב ללמוד. יש קודם כל איזה מסלול שעושים, שהוא מקבל איזה שיחות פרטיות או משהו, מתחילים להסביר לו בכלל מה קורה, ואחרי שהוא מתרגל והוא נכנס קצת לעניינים, והוא בבחינת תלמיד שהוא תם לפחות, אם לא תלמיד אגון, הוא לפחות תלמיד תם, אבל הוא לא בן אדם שנמצא בתוך המצב השלילי, בתוך הפשיעה או בתוך כל מיני דברים כאלה, אז אפשר להכניס אותו לבית המדרש. אבל אם עוד לא הגיע לזה, אז לא מלמדים אותו כבר תורה. זה בשביל ללמוד תורה צריך איזה מצב נפשי מינימלי של ישרות, של מידות טובות, של רצון טוב, ולא לקחת בן אדם שהוא רחוק מזה והוא במצב שלילי ומיד להכניס אותו לתוך דברי תורה, כי זה הרבה פעמים לא עובד. הרבה פעמים זה לא נתפס בכלל בצורה כזאת. וכן, הרב שאינו הולך בדרך טובה. אם יודעים, לא עלינו, מקרה שבו יש רב שהוא מתנהג בצורה שלילי, אף על פי שחכם גדול ובכל העם צריכים לו, אין מתלמדים ממנו עד שובו למוטב. שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמרו חכמים, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. אמרנו בפעם הקודמת שבגמרא מצאנו שהיו מקרים חריגים של חכמים שלא היו מתנהגים כשורה. היה מקרה אחד של אחד מתלמידי רב בבבל, שתפסו אותו בגניבה, תפסו אותו בדברים חמורים ממש. ואז אמר אחד לחברו שרצה לקום בפניו, כי הוא תלמיד חכם, אז אמר לו, אנחנו לא צריכים לקום בפניו. אם אדם לא מתנהג לפי מה שהוא יודע, אם ההתנהגות שלו סותרת את התורה שלו, אז הוא לא בבחינת תלמיד חכם. ופה כתוב שאסור גם ללמוד ממנו, עד שובו למוטב. למה? כי הרב שאתה לומד ממנו צריך להיות דומה למלאך. טוב, כמובן מלאך, למצוא רב שהוא מלאך זה לא כל כך קל, אבל קצת דומה לפחות, שמבחינת האמון שיש לך בו, שהוא בן אדם בעל מידות, שהוא בן אדם נקי, שהוא בן אדם צדיק, אז ראוי ללמוד ממנו. אם הוא בן אדם מידות מקולקלות או קלקולים אחרים, אז לא צריך ללמוד ממנו תורה, אף על פי שהוא יודע הרבה. כן.
לגבי לא ללמד אדם לא הגון.
כן.
איך הרמב"ם מתייחס לסוגיה שאומרים על ריש לקיש ורבי יוחנן חלחה לא
ראית. נכון, הוא אמר לו חלחה לא ראית. זה ברור שאפשר להגיד גם לאדם שהוא כרגע ליסטים, אתה יכול להגיד לו, תשמע, יש לך כוחות, במקום שאתה תהיה איזה פרא אדם, איזה ליסטים ברחוב, אולי תחשוב לשנות את עצמך ולהגיע אל האמת, להגיע אל התורה. ודאי, לשוחח איתו, כן, אני אמרתי, אדרבה, אפשר לשוחח איתו באופן אישי ולחזק אותו ונסות לקרב אותו. אבל לא איכשהו לקחת אותו עם הסמים שהוא מעשן, לקחת אותו ולשים אותו בבית המדרש. זה לא צורה, ככה לא לומדים תורה. קודם כל שיפסיק לעשן סמים, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. אחרי שיתנהג כמו בן אדם, אז אפשר יהיה להכניס אותו לבית המדרש. אז ברור שריש לקיש, שהוא היה בתחילתו, הוא היה בחבורה של ליסטים, אז לא מיד מתוך הליסטות הוא התחיל ללמוד בבית המדרש. הוא עבר איזה תהליך. הוא עבר תהליך ורבי יוחנן גם בסופו של דבר נתן לו, הוא נסע את אחותו של רבי יוחנן. אז אנחנו מבינים את זה, שהוא חזר בתשובה והוא היה כבר בדרגה מתאימה בשביל שרבי יוחנן יסכים שאחותו תתחתן איתו. ואחר כך הוא גדל בתורה. זה באמת דוגמה, באמת דוגמה קלאסית של מה זה בעלי תשובה. ריש לקיש היה אחד מגדולי האמוראים, שהוא בצעיר אותו, היה ליסטים, היה בחבורה של פושעים, אפשר לומר, של שודדים, כן.
ומה
הם לדומים רבי מאיר ואלישע בן אבויה? זה סיפור אחר. שם כתוב שרבי מאיר, כיוון שהוא היה אדם גדול, רבי מאיר עצמו, אז הוא היה יכול ללמוד מאלישע בן אבויה בגדר של תוכו אכל, קליפתו זרק. כלומר, היה מסוגל לקבל ממנו את החידושים שהיו לו, את הדברי תורה שהיו לו. הרי אלישע בן אבויה היה תנא, ששנים רבות היה אחד מהחכמים המוכרים והלגיטימיים. באיזשהו שלב בחיים, פתאום הוא עבר משבר רוחני מה שנקרא חזר בשאלה. התחיל עם כל מיני ספרי פילוסופיה, ספרי מינים נושרים, איך כל כך אומרת הגמרא. ויצא לתרבות רע, אבל רבי מאיר, אבל הוא היה חכם. ורבי מאיר, היה לו מה לשאול אותו ומה ללמוד ממנו גם אחרי המצב הזה. אז הגמרא אומרת, רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. שואלת הגמרא, וזמן, זה גם מותר גם לאחרים גם כן לעשות כך? אומרת הגמרא, לא. שני רבי מאיר, זה אדם גדול היה. רבי מאיר היה אדם גדול, רבי מאיר היה מסוגל לזה. אבל סתם אדם שרוצה ללמוד תורה, הוא צריך לחפש רבנים שהם מקיימים את התורה. ולא לחפש איזה רב שהוא בעצמו אפיקורס, ולמה שהוא חכם, אז אני אלמד ממנו. זה מתאים רק לאנשים גדולים שיכולים באמת לעשות את הבירור המדויק. אבל סתם אדם שלומד, זה מסוכן שהוא ילמד מהאדם שהוא לא בסדר, או שהדעות שלו לא בסדר. כן.
מה המשווה
יציר לזורק אבן למרקוליס? על מי שמלמד תלמיד שאינו הגון, כאילו זורק אבן למרקוליס. מרקוליס זה עבודה זרה. כאילו אתה נותן איזה משהו לעבודה זרה בזה שאתה מלמד אותו. הוא שקוע בתוך העבירות שלו, בתוך התומה שלו, ואתה נותן לו דברי תורה, אז תדע לך שכאילו נתת משהו לעבודה זרה. אבן שזורקים למרקוליס. זה ביטוי מאוד חריף כמובן, אבל זה בשביל להגיד לך שזה לא ראוי. לא ראוי ללמד תורה, אחד שהוא עבריין, כן.
מה עם האמרה שאם ראית תמיד חכם שעשה עבירה, אז
זה משהו אחר, זה שם עשה תשובה, בסדר. זה כשאתה, ברור שלא, לא תכף, כשרואים איזה ליקוי מסוים, אז תכף פה מכריזים על הבן אדם שהוא חלילה, שהוא לא תלמיד חכם ולא ללמוד ממנו, חס וחלילה. אם זה דבר קטן שהוא נכשל בו, יכול להיות שאתה צריך להניח אפילו, לא יכול להיות. אתה צריך להניח, הוא בטח מתחרט על זה, הוא בטח עשה תשובה, הוא בטח מיד יתקן את זה. אבל אם אתה רואה שזה חוזר וחוזר וחוזר והאדם הוא באמת בקולקל ולא, הוא לא בגדר זה שעשה מיד תשובה, אז זה מציאות אחרת. אבל ברור שסתם תלמיד חכם, שאתה רואה שהוא עשה משהו שלא כהוגן, כן? אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. עשה משהו שלא כהוגן, אתה ראית את זה, ראית שהוא התנהג משהו לא יפה. אתה כבר תפסול אותו, כבר תגיד, די, הוא לא תלמיד חכם? לא. מדובר על מי שבאופן מובהק וקבוע ואחרי כמה וכמה פעמים יודעים שהוא לא מתנהג כראוי, לא מתוקן. זה מצב מיוחד, זה לא, זה קורה, זה נדיר מאוד, כן.
צריך לדווח על
מנגר? תראה, דברים שהם משמעותיים, ושבאמת הם הופכים את האדם הזה למי שלא ראוי ללמוד ממנו, זה בדרך כלל דברים שיודעים עליהם גם אחרים. אבל יש דברים שחס וחלילה יש בן אדם שעושה עבירות בסתר, אז לפעמים יש גם מצווה לפרסם את זה, נכון. הגמרא אומרת שזה תלוי, זה מאוד עדין. כלומר, יש מצבים שבהם כתוב שכסהו כלילה וחשל עמך לילה, כלומר שאם זה תלמיד חכם שנכשל, אז אל תפרסם את זה, תשאיר את זה מכוסה. אבל יש גם מצבים שכתוב מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. הרי מה יצא שבסופו של דבר יתגלה? יהיה חילול השם, יגידו, זה התלמיד חכם שהוא עובר עבירות ואף אחד וכולם שותקים, לא אומרים כלום. אז זה כבר תלוי, אם זה דבר שהוא באמת עשוי להתקן מאליו, אז כסהו, תן לו את ההזדמנות לתקן את זה. אבל אם זה דבר שהוא הולך ומחמיר, הולך ומחלחל ואתה לא אומר כלום ופתאום זה יתגלה, אז יהיה חילול השם גדול. אז כתוב, מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. אדם הוא חנף, כלומר הוא צבוע, הוא מתנהג כאילו שהוא תלמיד חכם, אבל באמת בסתר הוא עבריין, אז לפעמים יש מצווה לפרסם את זה, כדי שיתרחקו מזה, כדי שידעו שזה לא, זה לא, זה לא תלמיד חכם.
מחילה, לדבר עם רבו, זה נקרא לפרסם או...
לדבר עם רבו זה ודאי שמותר, כי זה כתוב שזה בדין לשון, בדיני לשון הרע, אם אדם מתכוון לתקנת חברו, אז ודאי שמותר לספר את זה לרבו, זה כתוב בפירוש, בחפץ חיים. אם אתה רואה איזה איזה תלמיד של, שמתנהג במשהו לא בסדר, אתה רוצה לגרום לו לעלות על הדרך הנכונה על ידי זה שאתה מספר את זה לרבו ואומר לו, תשמע, פלוני הוא עושה כך וכך, אולי הרב יצליח לשנות את זה, אז זה בהחלט, וזה ודאי שמותר, וזה גם לא נקרא לפרסם. פרסם הכוונה לפרסם ברבים. בשביל זה צריך משהו שהוא באמת חמור מאוד ועלול להיות חילול השם, לא יפרסמו אותו. בדרך כלל הכיוון הוא שצריך לתת את האפשרות שהדברים יסתדרו בשקט, כסהו כלילה. עוד הלכה אחת, כיצד מלמדים? הרב יושב בראש, והתלמידים מוקפים לפניו כעטרה, כדי שיהיו כולם רואים הרב ושומעים דבריו. ולא יושב הרב על הכיסא ותלמידיו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ, או הכל על הכיסאות. ובראשונה היה הרב יושב, והתלמידים עומדים. ומקודם חורבן בית שני, נהגו הכל ללמד התלמידים, והם יושבים. אז קודם כל העיקרון הוא שצריך שהתלמידים יראו את הרב. אם אנחנו מדברים על כיתה שבה יש ספסלים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, והמורה יושב בחזית של הכיתה, והתלמידים בספסלים האחוריים לא רואים אותו, זה לא טוב. יש דבר פשוט, אלמנטרי, שהתלמיד צריך לראות את הרב. הרי אם הוא לא רואה אותו, הוא לא יכול לא להקשיב טוב, לא להבין טוב. אז זה דבר ראשון, שאם יש מצב שבו הרב יושב, התלמידים יושבים, הם צריכים לשבת בצורה כזאת שיראו אותו. הוא אומר כמו אתרה, כמו חצי גורן. עכשיו, גם לא צריך לכתחילה להבדיל בין הרב לתלמידים לטובת הרב. כלומר, שהרב יישב על כיסא והתלמידים על הרצפה. אלא שישבו באותו גובה. אמנם, מתחילה, ולפני חורבן בית שני, כתוב שהיו לומדים תורה בעמידה. למה? כי רצו שהתורה תלמד מתוך רצינות, מתוך אימה ויראה, אז היו מכבדים את הלימוד כאילו כמו שעומדים בתפילה. למה עומדים בתפילה? כי זה יותר מכובד שאתה עומד, אתה עומד ברצינות, אתה עומד באיזו יראת כבוד, אז היו התלמידים עומדים. אחר כך כתוב שבזמן רבן גמליאל ירדה חולשה. כבר אי אפשר היה לדרוש מהתלמידים שיעמדו, פשוט האנשים לא היו מספיק חזקים בשביל זה, התלמידים לא היו מספיק חזקים, ואז שינו את זה והניגו שכולם יושבים, וכמובן שאם הרב רוצה לעמוד, אז זה בסדר, הרב יכול לעמוד והתלמידים יושבים. זה אין בעיה. אבל לא שהרב יושב על הכיסא והתלמידים על הרצפה, או אפילו לא שהרב יושב והתלמידים עומדים כפי שהיה פעם, אלא או שכולם יושבים, או אם הרב רוצה לעמוד והתלמידים יושבים, גם זה בסדר. העיקרון הוא שצריכים א' לראות אותו, וב' שלא תהיה איזה לא יהיה איזה פער בין הרב לתלמידים. אם היה מלמד מפיו לתלמידים, מלמד. ואם היה מלמד על פי מתרגם, המתרגם עומד בינו ובין התלמידים, והרב אומר למתרגם, המתרגם משמיע לכל התלמידים. וכשהם שואלים למתרגם, הוא שואל לרב, והרב משיב למתרגם, והמתרגם משיב לשואל. יש עניין שהדרשות של חז"ל היו לקהל גדול, והרב היה, לא היו מיקרופונים. הרב היה צריך לדבר זמן רב, ולא תמיד היה לו כוח, כי לפעמים הרב היה זקן, אז היו משתמשים במתורגמן, כלומר, אדם שהוא כאילו משמש אמצעי להעברת הקול, אז הרב היה יכול לדבר איתו בקול רגיל, והוא היה לו קול חזק, שהיה מדבר בקול רם, היה משמיע את הדברים. זה היה העניין של המתורגמן. היה בזמן התנאים וגם בזמן המוראים בבבל, שלפעמים היו אלפי שומעים בשיעור, אלפי שומעים, כך כתוב, מתועד, בשבתות שלפני החגים, לפני ראש השנה ולפני פסח, היו אלפים שבאים לשמוע את הדרשה של ראש הישיבה, ראש הישיבה בבבל, בסורה ובפומפדיטה, והיו צריכים פשוט קול גדול בשביל שאנשים ישמעו. אז כתוב שהיה היה בדרך כלל אמורה, כלומר אחד שמשמיע את הדברים בכל רם, והרב היה אומר למתורגמן הזה בכל רגיל, והוא היה משמיע את זה בכל גדול. אז זה העניין של המתורגמן. כמובן שבכיתה רגילה של היום זה לא שייך, לא צריך את זה, וחוץ מזה שהיום יש גם מיקרופונים בשביל לפתור את הבעיה של השמיעה. אז הבעיה הזאת נפטרה בכך שזה לא, אין היום מציאות כזאת של מתרגם. הוא אומר ש... בבקשה? גם כן, זה לא, כיום לא נהוג דבר כזה, לא ראיתי שיש מישהו שנוהג ככה. בכל אופן, הוא אומר שכמובן המתרגם, כשהוא מדבר עם הרב, אז הוא מדבר איתו בקול של הרב, לא בקול גדול, וגם לא רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות, אלא אם כן היה מתורגמן אביו של החכם או רבו, אז מותר לו לפעמים להוסיף משהו משלו. אמר הרב למתורגמן, כך אמר לי רבי, או כך אמר לי אבא מרי, כשאומר המתורגמן הדברים לעם, הוא אומר בשם החכם, הוא מזכיר שמו של אבי הרב או של רבו, והוא אומר, כך אמר רבן הפלוני, אף על פי שלא הזכיר הרב שמו של חכם, שאסור לקרות לרבו, לאביו בשמו. זה מצב כזה שבו המלמד, הרב, הוא אומר משהו בשם אביו או בשם רבו, אז הוא לא מזכיר את השם הפרטי, כי אסור לאדם לקרוא לאביו בשמו הפרטי או לרבו בשמו הפרטי. אז הוא אומר למתורגמן, כך אמר הרב, אבל כשהמתורגמן אומר את זה לקהל, מותר לו להגיד, כך אמר רבי פלוני, שהוא יודע שזה רבו או אביו של הרב. ערב טוב.